מעילה, דף י"ג, שר י"ג מידות של רחמים. הדף שלפנינו באמת נעסוק, עם הקדיש חפץ לבדק הבית, והוא התרבה. מה עושים עם כל מה שהתרבה? אנחנו מתחילים בעזרת השם, דף י"ב עמוד ב', בשורה האחרונה, תחילת המשנה. אומרת המשנה, כל הראוי למזבח, ולא לבדק הבית. זה דבר שאפשר להקריב אותו בתור קורבן, אבל דבר שראוי לקורבן, הרי אי אפשר להקדיש אותו לבדק הבית. בדק הבית אפשר להקדיש רק דברים שלא ראויים לקורבן. או דבר, הוא הקדיש דבר שראוי רק לבדק הבית והוא לא ראוי למזבח. דברים שאי אפשר להקריב אותם קורבנות והם לא יכולים להיות קודשים. או אדם שהקדיש דבר שהוא לא ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית. רק מה? בדק הבית ייקחו את החפץ הזה, ימכרו אותו ועם הכסף הם ישתמשו לבדק הבית. אז כל אחד משלושת המקרים האלה מועלים בה. בכל זאת יש בו דיני מעילה. המשנה מביאה דוגמאות. כיצד? הקדיש בור מלא מים. מים, אי אפשר לעשות אותם קורבן, אפילו לא ניסוך המים, כי בשביל ניסוך המים הרי צריך מים של מעיין, היו לוקחים. ניסוך המים של חג הסוכות שהיו מנסחים. אין מה לעשות קודשים עם מים. אבל לבדק הבית אפשר הרבה דברים לעשות, אפשר עם זה לגבל טיט, כל מיני דברים מגוונים. אז זה ראוי לבדק הבית, בור מלא מים. או שהוא הקדיש אשפות מלאות זבל, שאפשר עם זה לזבל שדות. אתה לא יכול לעשות עם זה קורבן, ואפילו בדק הבית, אתה לא יכול להשתמש בזה לבדק הבית. אתה יכול למכור את זה, ובכסף שתקבל תוכל לשפץ את בית המקדש, לתחזק את בית המקדש. אדם שהקדיש שובח, מלא יונים. אז היונים האלה ראויים קורבנות. אז זה לא ראוי לבדק הבית, אבל. או אדם שהקדיש עץ אילן, מלא פירות, עץ גפן, שהעץ עצמו, אתה לא יכול לעשות אותו שום דבר, הוא מאוד רך וגמיש, אבל עם הענבים, אתה יכול להשתמש בשביל המזבח, אתה יכול לעשות מזה יין, לניסוך היין, שמגיע ביחד עם הקורבנות. אדם הקדיש שדה מלאה עשבים, אתה לא יכול לעשות עם זה לא קורבן, ולא בדק הבית, אין לבדק הבית מה לעשות עם הסבים, אתה רק יכול למכור את זה בכסף להחזיק את בדק הבית. אז בכל הדינים האלה, אם אדם נהנה באחד מאלה שהקדישו אותם, מועלים בהם ובמה שבתוכה, גם בו וגם במה שהוא מכיל. אבל אם הקדיש בור, ואחר כך נתמלא הבור במים, או שאדם הקדיש אשפה ואחר כך יתמלא בזבל, או שהוא הקדיש שובח ואחר כך נתמלא ביונים, או שהוא הקדיש אילן, ואחר כך נתמלא בפירות, סמכו. או אדם שהקדיש שדה, ואחר כך נתמלא בעשבים. אז אם הוא נהנה, אם אדם נהנה באחד מאלה, מועלים בהם, ואין מועלים בתוספת, במה שצמח, במה שבתוכה. כי לפי דעת הנקמה, שזו הדעה שלהם, אין מועלים בגידולי הקדש. מה שגדל, מה שהקדש גידל. אבל רבי יוסי הוא חולק, רבי יוסי אומר, מקדיש את השדה והאילן, והשדה התמלא בעשבים, והאילן צמחו בו פירות, מועלים בהם ובגידולה, פני שהם גידולי הקדש ממש, ומועלים בגידולי הקדש. גם רבי יוסי אבל מסכים עם תנא קמא במקרים האחרים, בור שהתמלא מים, מים שהגיע מבחוץ, זה לא מההקדש עצמו, אשפה שהתמלא זבל, גם הגיע הזבל מבחוץ, שובח שהתמלא יונים, גם השובח לא מצמיח יונים, הם הגיעו בחוץ, אז הוא מודה רבי יוסי לחכמים שלא מועלים במה שבתוכם, כי הם לא נקראים גידולי הקדש, הם באו ממקום אחר. משיכה המשנה, הלכה נוספת, ולד המאוסרת, דהיינו, שאדם נולדו לו הרבה ולדות במשך השנה, צריך לתת מעשר בהמה, מכניס לתוך הדיר את כל אלה שנולדו לו השנה. עכשיו יש כאלה כבר שהם דור שני השנה, יש אחד מהבהמות שנולדו השנה שכבר נולד לוולד, לפני שהוא הכניס אותה לתוך הדיר. אז אם בסוף יוצא העשירי, בדיוק בהמה אחת שיש לוולד. עכשיו הבהמה היא קדושה בקדושת מעשר בהמה בתור קורבן, אבל הוולד שלה הוא חולין. אז יש פה נקודה שצריך לשים לב אליה. לא ינוק מן המאוסרת. אי אפשר לתת לוולד לנוק מהאימא שלו, מהבהמה שהיא מעשר בהמה. כי הוולד הוא חולין. הבהמה היא מעשר בהמה, וכשהוא יונק, הבעלים נהנה ממוקדשים, הוא חוסך את האוכל של הוולד, והוא נהנה ממוקדשים. ואחרים, כאלה אנשים של לא רוצים להחמיר על עצמם, רוצים ללכת לפי עיקר הדין, מתנדבים, כן. לפני שהם מכניסים את הבהמה הזאת שיש לה כבר ולד, לדיר בשביל מעשר בהמה, הם היו עושים תנאי. מכניסים אותה לדיר, שאם היא תצא בדיוק העשירית, היא תהיה מעשר, אבל החלב שלה לא יהיה מעשר, הוא יהיה חולין, ואז הוולד כן יוכל לנוק ממנה. למה מותר להם לעשות את זה? מכיוון שהם יכולים להחליט שהם לא רוצים עכשיו להכניס את הבהמה לתוך הדיר, רוצים להכניס את הפעם אחרת, אז יש להם זכות גם לעשות את התנאי הזה, ככה המפרשים מסבירים. ולד שר המוקדשים, ולד קורבנות אחרים, כמו קורבן שלמים שאפשר להביא מנקבה, נולד לוולד לפני שהוא הקדיש אותה, לא ינוק מן המוקדשים, הוא לא יכול לנוק מהאימא שהיא הפכה להיות קורבן, כי הוא חולין והיא קודשים, הוא לא יכול לנוק מהקודשים, כי בעצם הבעלים מרוויח שהוא חוסך את האוכל של החולין הזה. ואחרים מתנדבים, כן, אפשר לעשות אבל תנאי, לפני שהוא מקדיש את הקורבן שלמים, אני מקדיש אותה בתנאי שהחלב שלה לא יהיה קדוש, ואז אפשר שיתעניק את הוולד שלה. ופה כל שכן שזה אפשרי, כיוון שהוא לא חייב להקדיש הרי את הבהמה הזאת, כיוון שהוא בחר להקדיש, אז הוא יכול לעשות את התנאי הזה. הפועלים שעושים מלאכה בשדה של הקדש. דרך כלל, אדם שבא לעבוד בשדה של מישהו אחר, התורה אומרת שצריך לתת לו, לאפשר לו לאכול מהפירות שבהם הוא עובד. בכל זאת, אם זה הקדש, לא יאכלו מן גרוגרות הקדש. אסור להם לאכול מהפירות שהם בעצמם עובדים בהם של ההקדש. הפסוק אומר, כי תבוא בכרם רעך, כוונה פה לפועל, כמו שמובע בחזל מקום אחר, ואכלת ענבים כנפשך סובך. דורשים, כי תבוא דווקא בכרם רעך, אז התורה מתירה לפועל לאכול מהשדה, ולא בכרם של הקדש. וכן, פרה שדשה תבועה של הקדש. אם היא הייתה דשה בפירות של אדיוט, היה אסור לחסום לטפה שלא תוכל לאכול ממה שהיא דשה. לא תחסום שור בדישו. אבל פה אסור לתת לה לאכול מהדישה. לא תאכל מקרשיני הקדש, אלא חייבים באמת כן לחסום לה את הפה, כמו שאנחנו נראה בגמרא את המקור לזה. אומרת הגמרא, קטני, למדנו במשנה, ולד המאוסרת, בהמה שהיא מעשר בהמה, שלפני שהיא נכנסה לדיר למעשר בהמה, ולפני שהיא נבחרה להיות העשירית, כבר היה לה ולד, שהוא עכשיו יונק, לא ינק מן המאוסרת. אם הוולד הוא חולין, הוא לא יכול לנוק מהבהמה שהיא מעשר בהמה. מנין מילה, מאיפה אנחנו לומדים את הדבר הזה? תרצת הגמרא, מה רב החדבוי, ברמי, עתיה, לומדים את זה בגזירה שווה, מה שכתוב בבחור, לשון העברה, ועברת כל פטר רחם. וגם מעשר שני, כתוב שם, במעשר בהמה, כתוב, ועברת, כתוב שם, כל אשר יעבור תחת השבט, כל אשר יעבור תחת השבט, אז לומדים גזירה שווה מבחור. מה בחור? זה הרי זכר. זכר לא שייך שיהיה בו חלב, לא שייך שיהיה לו ולד. אז אם כן, מועלים בו, וודאי לא, אין מועלים בחלב. אין ספק אם מועלים בחלב או לא. אף חלב המאוסרת. חלב של בהמה, מעשר בהמה נקבה, מועלים בו, אסור ליהנות מכל חלק שבה. כמו שבזכר אין שום דבר מסוים של הזכר, של הבכור זכר, שאפשר כן ליהנות ממנו ואין בו מעילה. אז ככה גם, מעשר בהמה, למרות שיכול להיות שאפשר כן ליהנות ממנה מהחלב שלה, בכל זאת זה אסור, זה נחשב כמו חלק מהבהמה עצמה. אז מפה לומדים שהחלב שלה אסור לחולין. עכשיו, חלב המוקדש, נמי, מאיפה אנחנו יודעים, לא לגבי מעשר בהמה, לגבי שאר בהמות הקדש, שהם אסורים בהנאה. מתרצת הגמרא, התיה, לומדים את זה בגזירה שווה, גם כן מבכור. כתוב שמה, שבעת ימים יהיה עם אמו. בכור שנולד, בשבעה ימים הראשונים לא מקריבים אותו בתור קורבן, אלא יהיה עם אמו. כתוב שם הלשון אמו, וכתוב גם לגבי שאר הבהמות, גם שם כתוב, והיה שבעת ימים תחת אמו. אז לומדים, אם כן, גזירה שווה, שאר הקורבנות מבכור. כמו שבכור, מכיוון שהוא זכר, אסור ליהנות משום חלק מהגוף של הבכור, ככה גם שאר בהמות קודשים, אסור ליהנות משום חלק מהגוף של שאר הקודשים, וגם לא מהחלב שבהם. למדנו במשנה, הפועלים לא יאכלו מהפירות שבהם הם עובדים, אם זה פירות של הקדש, וגם פרה שדשה מפירות של הקדש, תבועה של הקדש, גם היא לא תאכל מהקרשינים של ההקדש. שואלת הגמרא, מה הייתה מה? מה ההבדל בין קרשינים של הקדש לקרשינים של אדיוט, שבאדיוט עוד התורה אוסרת לחסום את השור? מתרצת הגמרא, אמר רב החדבוי ברמי, דאמר קרא לא תחסום שור בדישו. המפרשים מסבירים שזה כתוב לגבי בהמת חולין, אז דורשים מזה דישו שלך, שהשור דש, אוכל שלך, אסור לך לחסום לו את הפה, אתה צריך לאפשר לו לאכול, ולא דישו של ההקדש, דווקא שם כן צריך לחסום לו את הפה. הדש כלאילין בשדה הקדש, אדם שלוקח שדה של הקדש, מפזר שם סוג של קטניות שנקרא כלאילין, מעל, הוא נהנה מהשדה של הקדש. עכשיו יש לנו כלל, שדבר שמחובר לקרקע, הקדש, דבר שהוא מחובר לקרקע, לא מועלים בו. שאלת השאלה, מה בעצם הבן אדם מעל בזה שהוא משתמש בשדה של ההקדש? הרי זה חלק מהקרקע, ובקרקע אין בו דין מעילה בדבר שמחובר לקרקע. והבתלוש בעינן, כדי שיהיה איסור הנאה מהקדש, זה רק דבר שתלוש, לא דבר שמחובר לקרקע. גם שלבנו לגבי שדה, אנחנו מדברים על התבועה של השדה היא אסורה. אנחנו מדברים בבור עם מים, אנחנו מדברים על המים שהוא אסור. או שמדובר, במפרשים אומרים, למשל הוא משתמש עם הבור, שהוא מכניס חפצים לתוך הבור, אבל הוא נהנה גם כן, זה שהוא מרחיב אולי את הבור וכדומה. אבל מה שמחובר לקרקע, אדם שנהנה מהקדש, לא חייב משום מעילה. אמר אבינה, שמה מינה, אנחנו לומדים מהברייתא הזאת, אבקה מהלילה. האבק שעולה מהקרקע בזמן שדשים את הקרקע, שהוא מתערב בקטניות, אז זה מועיל לקטניות. ומכיוון שהאבק לא מחובר לקרקע, לכן יש פה דין של מעילה. שמעתי הסבר מאוד יפה מאחד המגידי שיעורים המפורסמים של הדף היומי, ששמו הרב אברהם אהרון. אז הוא אומר, הסבר, מה יכול להיות שהאבק מועיל לקטניות? להפך, מחפשים דווקא לשטוף את הקטניות. איך יכול להיות שהאבק יועיל? אז הוא מקשר את זה למה שאנחנו רואים, כשיוסף היה שם במצרים, והוא פתר את החלום של פרעו, שהוא ראה שהולך להיות רעב, אז הוא נתן עצה שפשוט יחסנו את התבוע בצורה כזאת, שהתבוע לא תרכיב למשך כמה שנים. מה הוא עשה? הוא פשוט מאוד שם שם מהאפר, בתוך המחסנים של, של היבול, הוא שם אפר של, של איפה שצמח, מאיפה שצמח אותו פרי, אותו פרי, אותה תבוע, וככה זה החזיק הרבה זמן. זה גם מה שידוע, שכתוב בגמרא במסכת שבת דף למד א', שאם אדם מעלה למחסן בקומה העליונה, מכניס שם הרבה תבועה, אז שואלים אותו, הרבת בהם קו של חומטין? מה זה קו של חומטין? זה קצת אפר כדי לשמר את התבועה. אז רואים שיש באפר סגולה הרבה פעמים לשמר את התבועה. שם המסר הוא שהתבועה זה מרמז על התורה, והקו של חומטין מרמז על עירת שמיים, שצריך עירת שמיים להרבב ביחד עם התורה, שככה התורה יכולה להתקיים. אבל על כל פנים, אולי אפשר גם להסביר שפה מה שמועיל לאבק, זה בשביל להחזיק, לקיים את הקטניות, אולי זה מועיל לעוד דברים, רואים שאבק יכול, אפר יכול דווקא להועיל לתבועה, לקטניות וכדומה. אומרת המשנה, שורשי אילן של אדיוט, עץ של אדם רגיל, שצומח אצלו בשדה, והשורשים הבאים בשל הקדש, השורשים שלו נכנסים לתוך שדה של הקדש, ושל הקדש, או שורשים של עץ ששייכים להקדש, שבאים בשל אדיוט, הם נכנסים לתוך קרקע של אדם רגיל. לא נהנין, אסור ליהנות מהשורשים האלה, ולא מועלים, אבל אם אדם כן נהנה, הוא לא עובר משום מעילה. מעיין, מעיין של אדם רגיל, שנובע משדה של אדם רגיל, אדיוט, שהוא יוצא מתוך השדה של ההקדש. זאת אומרת, הוא עובר דרך המעיין, פשוט המים זורמים, נכנסים לתוך שדה של הקדש. אז כשהמים נמצאים בתוך השדה של ההקדש, אסור לקחת מהמים האלה, למרות שהם נובעים משדה של אדם רגיל, לא נהנים, אבל ולא מעלים, אין בהם איסור מעילה, כי השורש, המקור של הנביאה שלהם, מגיע מהדיוט. עכשיו, אחרי שיצא המעיין חוץ לשדה של ההקדש, אז כבר נהנים ממנו. למה? כיוון שהוא גם, המקור של המים זה מהדיוט, וגם כרגע זה נמצא ברשות של אדם רגיל. הדיוט, הכוונה לאדם רגיל כמובן. כשבאים לשאוב מים לשמחת בית השואבה, שהרי בחג הסוכות זה הזמן היחיד בשנה שהיו מנסחים מים על הגבי המזבח. חוץ ממה שכל יום היו מנסחים יין, בחג הסוכות היו מנסחים גם מים. עכשיו, הלכו ושאבו מים ממעיין השילוח בשביל ניסוך המים. אז אם היה יוצא, עכשיו, כל שנה היה יוצא, הרי יוצא אחד מהימים של סוכות, יוצא בשבת. אז היו צריכים לקחת את המים של, של, של הניסוך המים של שבת, היו צריכים לקחת מלפני שבת כבר. אז, אבל ברגע שאתה תשים את המים בתוך כלי שרת, הרי כל דבר שנכנס לתוך כלי שרת, נפסל בלינה. אתה לא יכול עכשיו להשאיר את זה כל הלילה ולעשות מחר את הניסוך המים, מחר בשבת. אז לכן היו שמים את זה בינתיים בכלי של זהב, ובבוקר היו מכניסים את זה לתוך כלי שרת. אז כשהמים עדיין נמצאים בקד של זהב, שהוא לא של הקדש, אז לא נהנים. לכתחילה אסור ליהנות מהמים האלה, כי בכל אופן מילאו את זה לצורך ההקדש. אבל אם אדם נהנה ולא מועלים, לא נאמר בזה איסור מעילה, כי הם עדיין לא התקדשו בכלי שרת. אבל אחרי שנתנם בצלוחית של זהב של ההקדש, אז זה כבר התקדש, ומועלים בהם, כן יש בזה דין מעילה. ערבה, היו מביאים בבית המקדש בחג הסוכות, היו מביאים ערבות, אז היו מביאים, מקיפים עם הערבת המזבח, ואחר כך היו זוקפים את הערבה בצדי המזבח. לפני שזוקפים את הערבה בצדי המזבח, לא נהנים מזה, כי זה עומד להיזקף על גבי המזבח. ולא מועלים, אבל אם אדם כן נהנה מזה, הוא לא עובר משום מעילה, כי לא קידשו את זה בקדושת הגוף. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, נוהגים היו הזקנים שנהנים ממנו, אבל זה לא היה נחשב ענה, הם היו משתמשים עם זה בלולביהם, היו מקיימים את מצוות ארבעת מינים, אבל הרי אסור ליהנות. התשובה היא, זה לא נקרא ענה, בגלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו. זה לא נחשב ענה, כשאדם מקיים מצווה, זה לא נחשב שהוא נהנה מחפץ מסוים, כי מצוות לא ניתנו בשביל הנאה, הם ניתנו בשביל לקיים גזרות מלך. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאם שמו מים בקד של זהב שעדיין לא התקדש, לא חייבים על זה משום מעילה. אמר יש לקיש, הכוונה של המשנה, דווקא שמדובר שבקד יש יותר מהכמות של המים שצריך בשביל ניסוך המים. אז אין מועלין בכולם, מפני שכלי מקדש רק כלי שרת מקדש רק שיש בפנים בדיוק את הכמות המדויקת שצריך. אבל פה כשיש יותר מדי, אז לא מקדש את המים. אבל מועלים במים אם מילאו בקד בדיוק שלושת לוגין, כי אז יש שם שיעור ניסוך וזה כן מתקדש. שואלת הגמרא, והקטן סיפא שרק אם נתנו לצלוחית מועלים בהם, כי הצלוחית היא כלי שרת ומקדשת את המים. משמע מזה, מכלל דרישא ששם דובר ששמו את זה עדיין בתוך קד של זהב, אפילו בשלושת לוגין נמי לו. גם אם זה כלי של שלושת לוגין, זה לא משנה, עדיין זה לא התקדש בכלי שרת, אז אין בזה עדיין מעילה. אלא אומרת הגמרא היא יתמר, אם אתה רוצה לתפרש באיזושהי צורת הדין של ריש לקיש, הסיפה יתמר, אתה צריך לפרש את זה על מה שכתוב בסיפה, שאחרי שנתנם בצלוחית, שזה כלי של הקדש, אז מועלים בהן, אז על זה הגבלה של ריש לקיש. אמר ריש לקיש, דווקא אם באמת הוא מילא שם בדיוק שלושת לוגין של מים, שזה בדיוק השיעור של ניסוך המים, אז אין מועלים, אז מועלים, אבל אם הוא מילא יותר מזה, אין מועלים. אלא בשלושת לוגין, אם הוא שם בדיוק שלושת לוגין של מים, שזה בדיוק לנסוך המם לגבי המזבח, רק אז יש בו דין מעילה, זה דעתו של ריש לקיש. רבי יוחנן אמר, גם אם הוא מילא יותר משלושת לוגין מים, והוא כבר שם את זה בתוך כלי של הקדש, מועלין בכולם. שואלת הגמרא, למימא דכסבא ריש לקיש, יש שיעור למים של ניסוך המים בחג הסוכות, יש שיעור של שלושת לוגין, וזה לא יותר משלושת לוגין? הרי ואתנן, יש משנה, משנה אומרת, אמר רבי אלעזר, המנסך מי חג, אדם שלוקח מים שמילאו אותם לשם ניסוך המים בחג הסוכות. אם הוא פשוט מאוד הלך וניסך את המים האלה בחוץ, הרי צריך לעשות את זה בתוך העזרה, לגבי המזבח הוא עשה את זה בחוץ לעזרה, הוא חייב. למה? זה כמו אדם שעושה מקטיר קורבנות מחוץ לעזרה, הוא חייב. ואמר רבי יוחנן, משום מנחם יודפה. ככה היה השם שלו. היה השם שלו היה מנחם, הוא היה מעיר שנקראת יודפת. אז הוא אומר ככה, רבי אלעזר, שהוא אומר שיש חיוב עם אדם שמנסך מים מחוץ לעזרה בחג הסוכות, הוא חייב משום מעלה בחוץ, הוא אמר את זה בשיטת רבי עקיבא אמר. דדריש, רבי עקיבא דורש שמצוות ניסוך המים בחג הסוכות זה מצווה מהתורה שכתוב חוץ, הפסוק אומר מלבד עולת התמיד ומנחתה ונסחיה. מה זה ונסחיה? למה לא כתוב ונסקה כמו תמיד נסח אחד, אלא יש פה לשון רבים שיש פה שני ניסוחים, אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין. זאת אומרת שהתורה דורשת שניתן ניסוך המים גם, אז זה מצווה מהתורה. אז אם אדם מנסך בחוץ מים, זה כמו שאדם מעלה בחוץ קורבנות, לכן הוא יהיה חייב. אמר יש לקיש לרבי יוחנן, אם זה באמת נכון שלומדים ניסוך המים וניסוך היין מהמילה שכתוב בנסחיה, אז נלמד אולי היקש בניסוך המים לניסוך היין. מה יין? צריך שזה יהיה בדיוק בכמות של שלושת לוגין ולא יותר. אף מים, שלוש שלוגים ולא יותר. רגע, נכון? זה מה שאתה הרי ריש לקיש אומר, מכלל זה סבר, ריש לקיש, אין שיעור למים. וגם יותר משלוש שלוגים אפשר לעשות ניסוך המים. כי הוא סובר ש... ורש הוא סובר שאין שיעור, שזה לא שלוש שלוגים, כי אחרת מה הוא כל כך מתפלא? תרץ את הגמרא באמת, הוא גם סובר ריש לקיש ששלוש שלוגים מים, זה השיעור של ניסוך המים. אבל את העמד מנחם יודעפה כאמר, לפי מנחם יודעפה שהוא סובר שאין שיעור למים, לפי זה שואל ריש לקיש, אם אתה לומד הקש ניסוך המים, ניסוך היין, אז גם כמו שניסוך היין צריך שלושת לוגין, ככה גם תגיד שניסוך המים צריך שלושת לוגין, אבל ריש לקיש בעצמו סובר באמת שצריך שיעור של שלושת לוגין של ניסוך המים. עד כאן השיעור על דף י' ג'.